שלום לכולם. קודם כל, זכות גדולה להיות פה. אבל אתה, אני אומר, רבנו הרב צבי יהודה היה מביא הרבה את העניין הזה. על אינו דומה שונה פרקו. פעם, 100 פעמים לשונה פרקו, פעמים ואחת. שהנוהג היה לשנות 100 פעמים. ולכן, מי שהלך לפי הנוהג, נקרא שהוא אינו עובד אלוקים. הגמרא דורשת את ההבדל בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו, את השונה פרקו 101 פעמים לשונה פרקו 100 פעמים. זה שנה פרקו 100 פעמים, הלך בטל, לפי הסדר. וזה נקרא לא עובד אלוקים, מפני שהוא לא נתן מעצמו איזו מסירות מיוחדת, אלא עשה רק כפי הנוהל, כפי הסדר, כפי החברה. אבל שונה פרקו 100 פעמים ואחת, כיוון שהוא נתן מעצמו מעבר לסדר, זה נקרא עובד אלוקים. לפי זה יש מקום לומר שבכל השנה לומדים כאן בבית המדרש ועדיין נקראים לא עובד אלוקים. אבל מי שבא בבין הזמנים ללמוד תורה, וזה לא כפי הסדר, אז זה נקרא עובד אלוקים, שהוא נותן מעצמו מעבר הסדר הרגיל. אז לכן יש לי שמחה יתרה להיות כאן. ואצל חסידים, כשנוצרים שמחות בשלושת השבועות, זה התיקון לכתחילה. לכתחילה רוצים שיהיה שמחה, יש מחלוקת. האם לעשות סיום לכתחילה בתשעת הימים? חסידות חב"ד היו עושים סיום לכתחילה בתשעת הימים, אוכלים בשר ושותים יין. והיה סדר שכל פעם היו אוכלים בשר ושותים יין בתשעת הימים, כנראה יותר מרוב ימי השנה. בשביל להפוך את הימים לימי ששון ושמחה. כמובן על פי הלכה. אנחנו לא כל כך נוהגים ככה בדרך כלל, אבל אם מזדמן, והישיבות בדרך כלל מזדמן, כי זה סוף הזמן, אז כן עושים סיום עם בשר ויין. יש כאלה שגם את זה לא נוהגים, אבל זו הדעה אולי הפשוטה יותר בפוסקים, שאם מזדמן, אז כן. וההזדמנות הזאת להיות עובדי השם על ידי יציאה מחוץ לסדר היא משמעותית מאוד, ובעזרת השם שתהיה תיקון שיביא לנו את הבניין של בית המקדש וגאולה שלמה. אני התבקשתי לדון בשאלה, הנוער הדתי, הציוני דתי, לאן הוא הולך? אני חושב שזו שאלה חשובה מאוד. אני רוצה לפתוח את הדיון ולהשמיע לכם איזה דבר. אולי חלקכם שמע את זה, אולי כולכם שמע את זה. ראוי לשמוע את זה הרבה פעמים בעיניי, ובוודאי בשלושת השבועות. הרב חרל"פ היה תלמיד גדול בשם הרב זוסמן. הרב זוסמן היה, חוץ מתלמיד חכם עצום, היה גם צדיק מופלג ביותר, מיוחד במינו. והיה... לא שומע.
הרב חוצמן הוא תלמיד של הרב חברת, ומדברת הרב צבי מיכל שפירא.
לא, אני מדבר על הרב זוסמן, תלמיד הרב חרלה.
מה?
אני מדבר על הרב זוסמן, תלמיד הרב חרלה. תודה.
אפשר את המחשיב?
תודה. אז אני רוצה להשמיע לכם איך הוא היה אומר את הבקשה בסוף ספירת העומר, אחרי ספירת העומר, הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו, אמן. כהקדמה לדיון. וזאת הדרך שהוא היה אומר בכותל, בכל יום, מימי ספירת העומר, במשך שנים רבות. רבים האנשים בנותינו שזכו לשמוע את זה ולהיות לידו, היו אנשים שהולכים איתו במיוחד כדי לשמוע את הדבר הזה. אני פגשתי כמה אנשים שזכו להיות שם במעמד הזה. אני לא זכיתי, את הרב זוסמן. זכיתי לפגוש, אבל לא זכיתי לשמוע את המעמד הזה. אני רוצה קודם כל להשמיע לכם את המעמד הזה. זה מניין אחר בכותל שומעים ברקע. הוא גמר את הספירה, הרחמן יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן. אני חושב שבימים האלה מצווה לשמוע מה שהיה כל לילה בספירת העומר על ידי הרב זוסמן. אבל אני חושב גם שיש פה נקודה עיקרית מאוד לתשובה לשאלה, לאן הנוער הדתי-לאומי הולך? ואני אסביר את דברי. דרך אגב, אני חשוד, ואני יודע שאני חשוד, אפילו אני מודה מראש באשמה על היותי חסיד. אני מודה באשמה ומוכן לשאת בכל עונש שכרוך באשמה הכבדה הזאת. אני חסיד. אבל דווקא הרב זוסמן לא. הוא היה ליטאי גמור, לא היה צל חשש חסידס. ואני לא בא לדבר מהפן החסידי הצר של המילה, אם כי אולי חלק מטענותיי, גם אם הבאתי לדבריי ראיה מליטאי, יש בהם ניחוח חסידי. נחזור לזה מאוחר יותר. אני רוצה לתאר את מצב הנוער הציוני דתי בעיניי, את הבעיות העומדות מולו, וגם את פריצות הדרך שהוא כבר פרץ והוא באמצע הדרך, אולי בהקשרים מסוימים הוא בתחילת הדרך. אבל לפני כן, אני רוצה לזכור את הבעיות. ראש הישיבה כאן, בעבר, הרב טרופ, כמוני היה מוטרד הרבה משאלת הנשירה בציונות הדתית. הוא עשה על זה מחקר באיזה שנת שבתון שהייתה לו, ועוד מעט נתייחס גם לדבריו, אבל אני רוצה לעסוק במחקר אחרי מחילת כבודו של הרב טרופ, הרבה הרבה יותר רציני מבחינה מחקרית. המחקר הטוב ביותר שאני מכיר, הרציני ביותר, המשמעותי ביותר, על מצב הציונות הדתית והנוער שלה, זה מחקר של הלמ"ס. הלמ"ס, ראשי תיבות, לשכה מרכזית לסטטיסטיקה. זה גוף ממשלתי שבודק אין ספור דברים. אם הוא נקש לך בבית, אתה חייב לשתף איתו פעולה. גם בבית שכל המסמכים נמצאים מתויקים ומסודרים, זה לוקח הרבה מאוד זמן. אצלנו בבית זה ככה, לא בגללי, לא קשור אליי. אשתי, אישה מסודרת, כל מסמך שנציג הלשכה שהיה אצלנו לפני שנתיים ביקש, בתוך זמן קצר מאוד הוא קיבל על השולחן, הכל מתויק מסודר אצל אשתי, וגם אז זה לקח לה כ-8 שעות. 5 רק היא, ועוד 3 שעות הוא אילץ גם אותי לשבת. כל ניסיונותיה של אשתי לחסוך ממני את זה עלו בתור, זה חוק, וישבתי איתו 3 שעות. אחרי 5 שעות עם אשתי, עם מסמכים שהיא מעבירה. כלומר, הוא מצלם, מצלם, מצלם כל מסמך שהיא מעבירה. מה שמעניין אותם בעיקר, זה שאלות כלכליות, וכיוצא בזה. שאלות תרבות מעניין אותם הרבה הרבה פחות, שאלות דת הרבה פחות מזה. כלומר, יושב יהודי מולי ומול אשתי 3 שעות, יש לו 2 קלסרים כאלה שהוא צריך למלא. הוא עובר דף, דף שואל, חלק לא רלוונטי, הרוב הוא שואל, שואל שאלות, עונה, רושם, עובר דף, רושם, עובר דף, 3 שעות. מה הוא רוצה יותר מכל דבר אחר? להגיע הביתה. כי כשהוא מסיים, הוא מגיע הביתה. הוא לא יכול לעשות יותר משניים, יותר מאחד אחרי הצהריים, והוא גומר, הוא נוסע הביתה. הוא רק רוצה להגיע הביתה. יש לו המוני המוני שאלות, לא היה לנו טלוויזיה בבית, חסך לו איזה 20 עמודים, הוא כמעט נשק לנו את הרגליים. עוד כל מיני דברים כאלה, הספרות שהוא התעניין בה, אנחנו לא קוראים, שאנחנו קוראים, הוא לא התעניין בה, חסכנו לו עוד. ובסוף הוא הגיע גם לשאלה הדתית. שני עמודים הכי פחות מעניינים כמעט בכל העסק, כשבכלל כל מה שעניין אותו זה רק דבר אחד, להגיע הביתה ולא הקלסר. זה מחקר ענק שכולל הרבה יותר אנשים מכל המחקרים האחרים, לכן רמת האמינות שלו יחסית מאוד מאוד גבוה. מה התוצאות? גם שם יש בעיות סטטיסטיות שאני לא יודע לפתור, אבל שאלון על ענייני דת יש פעמיים בעשר שנים, כל חמש שנים. למניינם זה ב-2012 וב-2017. כלומר, תשע"ב, תשע"ז, עשו סקרים על המצב הדתי. השאלה הראשונה ששואלים זה, כשהיית בגיל 15, באיזה בית היית? חמש אפשרויות, חרדי, דתי, מסורתי נוטה לדתי, מסורתי נוטה לחילוני וחילוני. באיזה בית היית? אתה צריך לענות על אחד מהחמש האלה. אני חרדלי עם נטיות, זה אין אפשרות. חרדי, דתי, מסורתי נוטה לדתי, מסורתי נוטה לחילוני, חילוני. דבר. והוא עושה הביא וממשיך הלאה. השאלה הבאה המעניינת היא, ואיפה אתה היום? זה מבני 20 ומעלה. איפה אתה היום? בתוך החמש האלה. ובכן, אלה שהיו בבית חרדי בגיל 15, הנתונים של עין ב' ועין ז' דומים להפליא. המצב אותו דבר, 90% עדיין חרדים, 4% דתיים, 6% מסורתי ומטה. אני לא הולך עכשיו לחלק בין מסורתי נוטה לדתי, מסורתי נוטה לחילוני, וחילוני אני קורא לשלושתם פחות מדתי. אם נכניס חרדי, דתי ופחות, אז 90% מאלה שגדלו בגיל 15 בבית חרדי, ולא משנה היום באיזה גיל הם, רק מעל 20 עד 120, 90% מהם עדיין חרדים, 4% דתיים, 6% פחות. דרך אגב, כל הנתונים במרשתת, הכל גלוי וידוע. אני מעביר פה לאנשים שלא בקיאים בזה, אבל חלק מהדברים שאני מעביר, תוך כדי השיעור כבר בודקים אותי לראות אם אני צודק, והתשובה היא שאני צודק. זה נכון גם לעין ב', גם לעין ז'. מה קרה בציונות הדתית? דבר מעניין. אני לא נכנס בכלל לפרשנות, תפרשנו אותו איך שאתם רוצים את הפעם, אני אבל רוצה לדבר על הסך הכל. ובכן, בעין ב' המצב היה שמתוך אלה שאמרו שבגיל 15 היינו בבית דתי, והיום הם בני 20 ומעלה, 46% הם פחות. 6% חרדים, 48% הם פחות, 6% חרדים, 46% דתיים. 46% נשארו אותו דבר, 48 ועוד 6% נעשו חרדים, ואני לא יודע אם זה נחשב אצלכם התחזקות או החלשות, אני חושב שזה גם וגם תלוי באיזה מישור, ו-48% פחות, זה הנשירה. בתשע"ז, מספר החרדים נשאר 6% מאלה שגדלו בבית דתי-לאומי, אבל 42% פחות ו-52% נשארו דתיים-לאומיים. פער משמעותי לטובה. אם נסכם רגע, אז על כל אחד שעוזב את העולם החרדי לפחות, עוזבים 8 בעין ב', 7 בעין ז', מהציבור הדתי לאומי. על כל חרדי שיורד מהדרך, 8 בתשעין ב', 7 בתשעין ז'. על ההפרש אני לא רוצה לדבר, כי יש פה הרבה מה להגניק בסטטיסטיקה, יש פה כמה דברים שאני לא הספקתי לחקור ואין לי את הפנאי לחקור, אבל אם מישהו יש לו כישרון בסטטיסטיקה ורוצה להשקיע בזה, נוכל לעבור עליו, נשאיר לו את העבודה. למה זה חשוב? זה חשוב כי כשאנחנו שואלים את הציבור הדתי-לאומי לאן, אז אני רוצה להגיד לכם, בעיקר, גם אם לא הרוב, אבל בכמויות מאוד מאוד מדאיגות. תודה רבה, תודה רבה. בכמויות מאוד מאוד מדאיגות, בעיקר הוא יורד ומוריד את הכיפה. בדרגות כאלה ואחר. אני מניח שכולנו יודעים שגם מסורתי, שנוטה לדתי, זה אחד שחלל שבת, הוא לא, אולי לא בפרסיה כנראה, והרבה כיוצא בזה. אז אם אני את כל הפחות שם בקלחת אחת, יש לנו בעיה רצינית מאוד מאוד. אלא שיחד עם זאת קורה לנו משהו הפוך, אני רוצה לספר לכם סיפור. הוזמנתי על ידי המפקחת המחוזית של מחוז תל אביב במשרד החינוך, בחינוך הממלכתי דתי, לדבר בפני מפקחים ומנהלים של מחוז תל אביב, כ-100 איש שמובילים את מוסדות החמ"ד במחוז תל אביב, אולי 150 איש, על בעיית האינטרנט. אני נוסע בדרך לשם וחושב לעצמי קושייה עליי. הקשיתי על עצמי קושייה. יש בסיס שאומר, כל חייל יודע את זה כשהוא נכנס לצה"ל, וגם עוד הרבה קודם בדרך כלל, ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה. אתה רוצה להגן? תתקוף. זה מה שעושה היום מדינת ישראל. תוקפת את איראן פעם אחר פעם, בסוריה, לאחרונה כנראה בעיראק, אתמול בערב שוב, בלילה, כנראה בסוריה. תוקפת, כי אם אתה רוצה להגן על עצמך, הדרך הטובה ביותר זה לתקוף, להכניס את האויב למגננה, ולא לעסוק במגננה שלך ולחכות להפתעות איפה לא שמרת, איפה לא ציפית. הלכתי להרצות על האינטרנט, ואני הודיתי בפני עצמי על הפשע הנורא שאני מוביל, וזה שבנוגע לאינטרנט אני לא עוסק בהתקפה, אלא בהגנה, בסינון. אני לא יודע מה זה, אני מקווה שזה מסונן, אבל זה מסונן היטב. הרבה אנשים שחשבו שאפשר לפרוץ את זה, קיבלו את זה מהידיים שלי, אמרתי להם, בבקשה, אתם מוזמנים לנסות. פעם אחת, אחד, גילה איזה בעיה, כמובן היא סודרה מיד אחר כך, אבל פעם אחת אחד גילה את זה והיה, חוץ מזה רבים רבים אחרים, אם שומרים טוב ונועלים את כל הדלתות, ויש לי פרוטקציה אצל אנשים שיודעים לנועל את כל הדלתות, כשכל הדלתות נעולות, העסק בסדר. האם עדיף בלי זה? חד משמעית עדיף בלי זה. אני, זה המקצוע שלי, זה התפקיד שלי לעקוב אחרי הזה, לא כדאי לכם. הילדים שלי מסתובבים עם פלאפונים כאלה, שגם הדינוזאורים כבר מתביישים להסתובב איתם. וחושבים שאבא שלהם לא מספיק בסדר ולא מספיק צדיק, והם צודקים, אין מה להגיד. נחזור לענייננו. אם כן, אני בא להעביר הרצאה, כשאני חושב שההגנה הטובה ביותר זה התקפה, ואני עוסק בהגנה וממלחמת נסיגה, ועוד בבעיה קשה מאוד. למה בבעיה קשה מאוד? כי לעולם רימון ונץ פארק יפגרו אחרי ההתפתחויות. כל עוד אתם לא מוכנים, אף אחד מכם, להודיע לנו מראש איזה פטנטים יתחדשו בשנה הקרובה, אנחנו נאלץ לטפל בפטנטים האלה אחרי שהם הופיעו בעולם ולא לפני. למה אתם לא מוכנים להגיד לנו לפני מה עומד להיות? סיבות שמורות עמכם. למה בנץ פארק ורימון לא עושים את זה? הם לא נביאים, וגם אין להם רוח הקודש. אז הם לא יודעים מה החידושים שיהיו, לכן הם לא יכולים לפתור את זה לפני שזה יעבור, רק אחרי. לכן כנראה שלעולם נפגר. יש גם פתרונות שכוללים הרבה פטנטים שיבואו, ועכשיו אנחנו ממש עומדים להשיק פטנט אחד שהקפיץ את כל המערכת בכמה דרגות, אבל לא על זה באתי לדבר. עם הקושייה הזו של למה אנחנו נמצאים בהגנה ולא בהתקפה, אני נכנס, יורד במדרגות לחדר שהתכנסו המפקחים והמנהלים, ואני שואל את עצמי, נו, אז מה אתה אומר על זה? ואז אני שואל אותם את השאלה, ופונה בפנים לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, ריבונו של עולם, אין לי תשובה. או שאתה נותן לי עכשיו תשובה, או שאני אומר להם שאין לי תשובה. אז הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו נתן לי תשובה. אחרי ששאלתי את השאלה את כולם, הוא נתן לי תשובה. ומאז חזרתי עליה הרבה פעמים, כי זה באמת בעיניי מתנה טובה ומיוחדת. אמרתי להם, אני רוצה להגיד צד אחר של המטבע. באותם 20 שנה, פלוס קצת, מאז שהאינטרנט הגיע לעולם, ישיבת רמת גן באה לרמת גן, ומחוז תל אביב, זה לא מחוז ירושלים. וכשאני מסתכל סביבי, מה קרה במחוז תל אביב בשנים שהאינטרנט הרעיל הרעלה כבדה את הציבור הכללי והדתי-לאומי? מה קרה בשנים האלה? אני מסתכל על תיקון ליל שבועות ורואה שהוא גדל פי כמה. אני מסתכל על ליל הושענא רבה ואני רואה שהוא גדל פי כמה וכמה. אני מסתכל על כמות המלמדים שנכנסו לבתי ספר, נפרדים, מעורבים, ואני רואה שזה בכלל מעין ארוך למה שהיה כשאנחנו הגענו. והם חוללו מהפכה מדהימה בלימוד התורה, בחמד, במחוז תל אביב, כמו גם בכלל הארץ. אני מסתכל על כמות שיעורי הדף היומי, כמות שיעורי צור במרבנן, כמות שיעורי הלכה, הכל גדל בצורה תלולה. ואז אני שואל את עצמי, ושאלתי גם אותם, איך יכול להיות שבאותה תקופה שיש כזאת הרעלה כבדה, יש כזה גידול בלימוד התורה? זה תרתי דסתרי. וזה נכון על מבוגרים, על נוער, על גברים, על נשים, על גני ילדים. מהפכות שלא יאומנו בגני ילדים. היו שם מפקחים שנכנסו לגן ילדים אצלנו. גילאי 4-5, לא 5-6. טרום חובה. נכנסו, עשינו שנה אחת, לימודים על המשכן ועל המקדש. אני לא זוכר מה הייתה השאלה. נכנסתי לגן ושאלתי שאלה. פניתי למפקחים ואמרתי לילדים, אני מבקש שאתם לא תתערבו כרגע. שאלתי את המפקחים שאלה לגבי משהו במקדש. מבוכה נרשמה בחדר. שאלתי את הילדים, לא כולם, שניים ידעו את התשובה. זה מהפכות. לא יאומנו. גני ילדים נעשו הרבה הרבה יותר תורניים. זה כל הגילאים. וכאן הבן שואל, איך מיישבים את הסתירה הזאת? אז אמרתי להם, תראו רבותיי, אני נתקעתי פעם בבית גיסי וגיסתי בקשת בגולן עם ילד חולה. כלומר, אנחנו נסענו עם המשפחה של אשתי, כולם נסעו לטיול, קמנו בבוקר והילד שלי היה חולה. אי אפשר היה לקחת אותו בשום פנים באופן לטיול. אז אמרתי, תיסעו כולכם, אני נשאר איתו, אל תפתלו את הטיול. אני נשאר איתו, תיסעו כולכם, תיסעו כולם. והיה, זה היה בין הזמנים, היה שם סדרה שנקראת צהל בחילו. סדרה של 20 כרכים על צהל. הילעלתי קצת כאן, קצת שם, והיה שם כרך אחד על הרמטכ"לים של צהל. עניין אותי יותר מכל השאר, וקראתי חלק ניכר מהספר, זה לא ספר מאוד ארוך, אבל בכל זאת, כמה שעות קראתי על כל הרמטכ"לים של צה"ל. הרמטכ"ל שהכי הרשים אותי, ופתאום הבנתי על מה רבינו הרב צבי יהודה דיבר. רבינו הרב צבי יהודה היה אומר על הרמטכ"ל הזה, כשהוא היה כבר שר ביטחון, רב מוישה שלנו. והכוונה למשה דיין. הרב צבי יהודה מאוד החזיק ממשה דיין, וכשראיתי את כל הדמויות של הרמטכ"לים, הבנתי למה. ואני אגיד משפט אחד בשם משה דיין, שמסביר את העניין. אומר משה דיין, חיילים עם ראש קטן זה צרה צרורה. חיילים עם ראש גדול זה צרה צרורה. אני מעדיף את הצרה השנייה על הראשונה. זה היה משה דיין. יותר מכל, כל מה שנקרא היום סיירות, המציא משה דיין, בתור רמטכ"ל. היחידה מהאחת המהוללת, שזה בעצם הסיירת הראשונה, שהמפקד שלה הראשון היה מי שאחר כך החמיץ אריק שרון, והרעיון של משה דיין. מה ההבדל בין גדודים לבין סיירת? בגדודים, אם קורה שארבעה חבר'ה מהגדוד פתאום מוצאים את עצמם מוקפים בשטח עוין, באויבים מכל הצדדים, זה בעיה חמורה מאוד, משהו פה השתבש לחלוטין, זה יהיה חקירה ויכול להיות גם עריפת ראשים. בסיירת, זה מה שמתאמנים. זה מה שמתאמנים. להיות לבד, בעומק שטח האויב, בתנאים לא תנאים. היה לי אח שמצא את עצמו עם עוד מספר חיילים מצומצם לפני שנים רבות מאוד, במרכז עזה, הרבה לפני הגירוש, באמצע היום, הכל שורץ אויבים מסביב, זה לא היה כמו המבצע שלאחרונה היה, שנהרג שם איזה סגן אלוף שעדיין לא אומרים את שמו. זה היה סיירת של דג, לא היחידה היא שהיא למעלה ממתכל כנראה. אבל מוצא את עצמו פתאום מוקף, ואת כל כישרונות ההישרדות שלהם הם היו צריכים בשביל להגיע בשלום חזרה. והגיעו ברוך השם בשלום חזרה. אבל זה לא פשוט. זה התפקיד. והוא הוכשר בדיוק למצבים האלה. חייל בסיירת אמור להיות בעומק שטח האויב לבד. ולמצוא את הדרכים לפתור את הבעיה. והם נמצאים גם ברגע זה. בעומק שטח האויב יש הרבה חיילים. וכנראה שאת כל זה שהמטוסים שלנו פוגעים במטרות היטב בסוריה, גם הלילה הזה, זה כנראה אשמת סיירת שלדג. הם אלה שאחראים, זה סיירת של חיל האוויר, וזה כנראה תחום אחריותם, עד כמה שיש מודיעין גלוי, כבר לא סמוי, זה לא סוד, מה שאני אומר. אחיין שלי הוא היום מפקד הסיירת הזאת, אבל לא ממנו אני יודע, ממנו אני לא יודע אף מילה. על כל פנים, אני גדלתי בדור שבני תורה גדלו בגדודים. כלומר, כולם ביחד. היום זה דור שיותר ויותר, כל אחד הוא איש סיירת שנמצא לבד בעומק שטח האויב. וזה מגדל חיילות אחרת לגמרי. זה מגדל דמויות אחרות לגמרי. האם זה מסוכן יותר? כן. האם יש יותר נפגעים? כן. האם יש מבצעים לאין ארוך יותר מרשימים? כן. זה הדור שלו. ואני חושב שזה מסביר את השאלה, מה בעצם קורה לנו? הקדוש ברוך הוא בחר בדור הזה להיות דור של סיירות, לא דור של גדודים. בנפש, בעמדה. יכול להיות שכמה פה עדיין נשארו בגדודים. וזה טוב. אבל הדור הוא דור של סיירות. האם גם אנשי הגדודים שעוד נשארו קצת היום, מושפעים מזה שזה דור של סיירות? כמעט כולם. ואם יורשה לי, הייתי אומר, מושפעים ועוד איך. ובדור של סיירות קורה משהו אחר לגמרי. הקישור הפנימי, הנפשי לתורה, והמסירות אליה בציבור גדל והולך, היא מרשימה מאוד, והיא קורית תוך כדי זה שבדור של סיירות יש גם הרבה נשירה. אנחנו נמצאים בתהליך של התבררות פנימית מאוד מאוד חריפה. אני רוצה לספר לכם סיפור על חבר אישי. החבר האישי הזה קוראים רלש. רלש זה ראשי תיבות, יודעים מה זה דתל"ש? דתל"ש זה דתי לשעבר. מה זה רלש? רב לשעבר. יש לי חבר שהוא רלש, רב לשעבר. פעם קראו לו הרב, היום כבר לא. קראו לו הרב יובל דיין. והיום, לצערנו, הוא התרחק. היינו חברים טובים. הבאתי אותו להרצאות בכל מיני מקומות, בכל לבבך, בעוד מקומות. הוא עשה דברים מדהימים. והוא חזר בתשובה וחזר בשאלה. עשה זיגזג. דבר קצת נדיר, אבל האמת היא שכולם שואלים איך זה קרה לו, ואני שואל את עצמי, איך זה קרה רק לאחד? איך זה לא קורה הרבה יותר? למה? אנחנו נמצאים בדור עם תסיסה מרובה. בוודאי בעלי התשובה. בעלי התשובה עוברים מהפך עצום, אישי. יש לי הרבה חברים בעלי תשובה. אומרים לי, אתה צריך להבין למה לילדים שלנו קשה. וילדים של בעלי תשובה הרבה יותר קשה להם מילדים שגדלו בבית שהיה מאז ומעולם דתי. למה קשה? כי להורים שלהם אין קרקע יציבה. הם נולדו במקום אחד, עברו למקום אחר, והמעבר הזה גרם להם שהם בעצם ויתרו על הבסיס, על השפת אם. הם מאגרים תרבותיים ורוחניים. והילדים קולטים את זה, שלהורים אין בסיס, אין מסורת. אספר לכם מעשה. יש לי מחותן, הרב אריה הנדלר. והוא היה בישיבה בישו, התחיל ללמוד הלכה בגיל 15, ופתאום הגיע להלכה שבעצם אם שמים איזה כיסוי אפשר לשים על הפלטה שניצלים כדי לחמם. אצלם בבית הגישו תמיד שניצלים קרים בשבת בבוקר, כי למרות שאבא שלו לא היה תמיד חכם גדול וגם לא איזה היה יהודי יקר מאוד, אבל איש מעשה, והוא לא שם שניצלים גם לא עם כיסוי על הפלטה. הבן שסבל מאוד מלאכול שניצל קר בשבת בבוקר, בא לאבא ואומר, למדנו שאפשר לשים על הפלטה. הוא שואל אותו, תגיד לי, מה פירוש למדנו? אצל מי למדת את זה? אמר לו, למדנו את זה במשנה ברורה. אמר לו, אבא, מגולח, לא. משנה ברורה זה ספר ליתומים. אתה לא יתום, אתה עושה מה שאבא שלך עשה. כמו שאבא שלך עשה, מה שאבא שלו עשה. את המעשה הזה סיפרתי, שמעתי ממנו, בשיבה על אבא שלו. וסיפרתי לתלמידי חכמים רבים, אני יכול להגיד לכם שכולם נהנו מזה, למרות שכאילו ככה מדברים על המשנה ברורה, כולנו חיים על המשנה ברורה. למה אני חי על המשנה ברורה? כי אני לא יתום, אבא שלי חי על המשנה ברורה. אם אבא שלי חי על המשנה ברורה, אני עושה מה שאבא שלי עשה. אני לא יתום. אבל ההמשכיות של המסורת היא דבר יותר עמוק מהמשנה ברורה, בוודאי לאשכנזים. הרי מה? איך הוא מכריע בשאלות מול השולחן ערוך? או שהוא חולק על הבית דין שהקימה מחבר, שיש ראש ריף ורמב״ם, הריף ורמב״ם כמעט לא חולקים עם אלה לרוב הלכה כרמב״ם. הראש מייצג את האשכנזים ויש שניים שמייצגים את הספרדים. אז לכן המחבר פוסק בעצם מראש לרוב כספרדים, רק לעתים זה אחרת, והרי מה? לא קיבל את הבית דין הזה, זה סברה אחת. והראש בעצמו כותב, אשכנזים סברו שרבנו תם ורי גדולים מהריף והרמב״ם, בגלל עומק עיונם. זה מחלוקת, איך לומדים תורה, לא ניכנס אליה עכשיו. וזה כתוב בראש. שהרבנו תם והרי גדולים לנו מעריף הרב. וכך פסק הרמ"א. אבל יש עוד דבר אחד שהרמ"א פסק, והוא ש... וכן נהגו ואין לשנות. בשולחן ערוך במחבר כמעט אין דבר כזה. ברמ"א הכל זה מנהג. למה? כי השורשיות של ההמשכיות היא בעלת משקל עצום. איך יכול להיות שאדם איבד את שפת האם שלו, את עולמו, חזר בתשובה, הוא עדיין בנחת ולא התבלבל וחזר חזרה. זה הפלא. לא הפלא שמישהו כן חזר אחורה. בעיניי זה בכלל לא פלא שיובל דיין חזר אחורה. איש מלא כוחות, תוסס, מקורי, סוער, במידה בלתי תאומן. הוא חזר בתשובה בגלל שערה, הוא חזר בשלום בגלל שערה. האם מחר יכול להיות שהוא יחזור בתשובה עוד פעם? יכול להיות, הוא סוער. יש ים נינוח, יש ים סוער, הוא סוער. איש יקר מאוד, אבל סוער. אבל כולנו בדור סוער. עכשיו השאלה, כדור סערות, כדור שנמצא בעין הסערה, מה אנחנו עושים, לאן אנחנו הולכים? אני רוצה לחזור לרב זוסמן. ולשאול שאלה אחת. אין עליה תשובה. היה לי שיחה עם הרב טרופ בזמנו על העניין הזה. לא מעט מהדתיים הלאומיים שהורידו את הכיפה, בסוף חזרו. אני רוצה להתבונן עליהם קצת. הם עשו את הדרך ההפוכה מיובל דיין, ובעיניי הם מאוד מעניינים. למה? כי בעצם הם אומרים, משהו לא דיבר אלינו, לא סיפק אותנו, לא נתן לנו מענה, לכן פרשנו. משהו כן דיבר אלינו, ולסוף חזרנו. אני רוצה לשאול אתכם, רוב אלה שיצאו וחזרו, או הבולטים מאלה שחזרו, לאן הם חזרו? נדמה לי שיותר מכל דבר אחר, הם חזרו לברסלב. אלה שיצאו, חזרו לברסלב. ואם יש תנועה חרישית, מחתרתית, בתוך עולם הישיבות הציוני דתי, שעושה נזקים בעיני ראשי הישיבות, זה ברסלב. אם אתם מחייכים, כנראה שהתולעת הגיע גם לכאן. חס וחלילה לא תולעת במובן השלילי. רק במשל של הדיון. למה זה קורה? ומה זה קשור לרב זוסמן? אני אגיד לכם למה זה קורה, ומה לדעתי פריצת הדרך של הדור הבא. תודה רבה. תודה רבה. קוראים לזה הגרויסטה שויטה. למה זה קורה? בברסלב בוערת אש, ובדור שלנו לבבות רבות אומרים לעצמם, אבער אותה בליבי. רוצים להיות בוערים. לא מספיק להיות בסדר. להיות בסדר היה מספיק בדור של גדודים. בדור של סיירות, בסדר? אני לא יודע אם אתם יודעים איזה פראי אדם היו ביחידה 101. הם היו גונבים ציוד מהגדודים בלי למצמץ בכלל. היו עושים צרות. ועל זה אמר משה דיין. חיילים עם ראש גדול זה צרות צרורות. הם עשו צרות צרורות, הוא ידע על מה הוא מדבר. הוא אומר, אני מעדיף את הצרות האלה, ואתה אשר את הצרות של ראש קטן. זה רב מוישה. אנחנו בכלל לא עמדנו בפני בחירה. הקדוש ברוך הוא לא שאל אותנו. זה דור שהקו אופי שלו הולך ונעשה יותר ויותר בולט. הוא דור של ציירות, הוא דור של שערות, הוא דור של להיות בסדר. זה לא מדבר. אני לא יודע אם אתם שמעתם פעם את המושג הזה. היום בביזנס, בעולם העסקים, בעולם התעסוקה, מדברים על שלוש דורות. על דור ה-X, ודור ה-Y, והיום כבר על דור ה-Z. דור ה-X, אלה שהיום הם בני 40 ומעלה, הם אנשים שתבנית העבודה שלהם הייתה להכשיר את עצמם לאיזה עבודה טובה, להתברג במקום עבודה, לעלות בו בסולם אם הם מצליחים במהלך הזמן, אבל להישאר לרוב באותו מקום עבודה או דומה מכניסה לעבודה ועד הפנסיה. מעט מאוד מעברים. מה שגרם לזה שמעסיקים קיבלו עובד וידעו, יש לי שקט. מעלות חסרונות, אבל יש לי שקט. היום כל מעסיק שמעסיק אנשים צעירים יותר, יודע שבתוך 10 שנים הם יחליפו 4 פעמים עבודה. אני לא יודע אם אני אומר בדיוק, לא משנה. מספר העבודות שהם מחליפים הוא עצום. הטענות שלהם שצריך להתחשב בחופשים שלהם, בשגעונות שלהם, בקריזות שלהם, במסיבות שלהם. אתמול יום הולדת לחבר של חבר שלי, ומחר יש זיכרון 30 שנה לברית מילה של חבר של חבר אחר שלי. דור ימי האזכורים. כל יום אתה הולך למסיבה למסיבה, הוא יש לו זה, והוא יש לו זה, והוא יש לו זה. אני כל המשפחה שלי יודעת, אני עצבו אותי, לא, אני לא שייך לדור הזה, אני ברוך השם מהגדודים, לא יודע מה אתם, כל הזמן, הוא ככה, הוא ככה. פעם היו נוסעים לחתונה, חלק מהישיבה, גמרנו. היום אירוסין, אז נוסעים חלק, הוא בא לישיבה, עושים לו עוד שמחה, וזה, אחרי זה שבע ברכות, מה זה הדבר הזה? חוץ מזה באמצע בין זה לזה, יש לו יום הולדת גם. הבחור בן 22.5. היום הולדת? כולם צריכים להתאסף. והיום עובדים דורשים המעסיקים. חבר של חבר שלי, הוא יעלב נורא אם אני לא אגיע ליום הולדת 22.5 שלו, אני חייב ללכת. אתה לא נותן לי ללכת? ביי, אני אמצא מעסיק אחר. על הדבר הזה שהיום ספרות ענפה, זה המצב. כל המנטליות משתנה. זה דור בודד יותר, שעושה לבד, עושה לעצמו, ומוכרח לעשות מה שטוב לו ומה שמתאים לו. האם זה מה שהתורה מדריכה אותנו? ודאי. כתוב, אין אדם לומד, אלא במקום של ליבו חפץ. בדור הזה, המימרה הזאת נמצאת לאין ארוך מדורות אחרים. האם זה אומר שתפסיקו ללמוד גם כשקשה? לא. אבל, האם זה אומר שצריך לחפש איך שזה יהיה בחפץ לב? איך שזה לטווח הארוך יהיה בחפץ לב? הרבה יותר קריטי מבדורות קודמים. ובציונות הדתית, שהם סיירות לעומת העולם החרדי שהוא גדודים, הרבה מאוד אומרים, אם לא, אני הולך. ואם אני אחזור, זה רק כשידליקו אותי. כשידליקו אותי. רשת החנויות דברי שיר הוקמה על ידי תלמידים שלי, ועדיין בבעלות של תלמיד שלי. חלק מהעובדים גם היו תלמידים שלי. שאלתי עובד אחד לפני הרבה שנים, מה הספרים הכי נמכרים? זה החנויות הכי מוכרות בציונות הדתית. מה הספרים הכי נמכרים בציונות הדתית? אמרו לי, זה קל. כל החמישה הראשונים פחות או יותר הם מאותו אדם. ודאי עם אותה סביבה. מה הכי קוראים? הרב ארוש. יכול להיות שמאז הגל קצת ירד. אבל הכי נמכר היה הרב ארוש. אתם יודעים למה? הוא מדליק. מה זה מדליק? דווקא אותי לא, אני מוכרח, אני מכבד אותו מאוד. מאוד מכבד אותו. זה לא הסגנון שלי בכלל, הוא לא מדבר אליי. אני שומע את הרב זוסמן, זה בשבילי חסידס, תמצית חסידס. געגועים כאלה למקדש, וואו, 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 זה... אין לי שמחה יותר גדולה מהבכי הזה. כי בבכי הזה גנוז כל השמחה שעתידה לבוא כשיבנה בית המקדש. מפני שהוא מצייר לעצמו באופן כל כך נפלא את שמחת עולם על ראשם של העתיד לבוא, לכן הוא כל כך מתגעגע. וזה נוגע לי יותר מהרב הראש. אם כי הרב הראש הוא יהיה לי גדול לבעיות לא מעטות בדור, הוא נותן פתרון להרבה אנשים. אנחנו נמצאים בדור שנקרא לפעמים דור הדטלפי. אולי דיברנו על זה פעם, פה שעה שלמה, אני לא זוכר. מישהו זוכר? דור הדתי לפעמים. פעם התיישבתי ביני לבין עצמי. שאלתי את עצמי, מה בעצם הם אומרים? הדטלפים האלה, מה הם אומרים? מה הטענה שלהם? לא בפה, בנפש. בייחוד כשאני רואה שהרבה מהם הם בעלי תפילה מרשימים מאוד. היה לי פעם אחת שהייתי באיזה סמינר של מפגש בכירים בימין ובשמאל, וזה היה בתשעת הימים, היינו באיזה קיבוץ דתי. זה היה יום שני, בתשעת הימים, הרב וייס של הישיבה לצעירים היה החזן, מי זוכר? מתחילת התפילה עד סופה, עם קריאת התורה, עם תחנון ארוך, עזרת נשים הייתה מלאה בבנות, בנות 20 עד 25, שהתפללו את כל התפילה, מההתחלה עד הסוף. כל הבנות הצדיקות שלי אף פעם לא עשו את זה בבין הזמנים. יום שני ארוך בבית הכנסת, אם תחנו נאו. מי שמע כזאת? מי ראה כאלה? בבין הזמנים שאחרי, אנחנו נוסעים, אנחנו עוברים, מגיע זמן מנחה. יש איזה יישוב. הוא לא יישוב לייט, הוא טורבו לייט. אנחנו עולים לבית הכנסת, אשתי אומרת לי, תבדוק לי אם העזרת נשים פתוחה, למה שאני אתפלל בחניה? בדיוק, פתוחה, אני לא להתפלל. קוראים לי את התפילה. אני, היא שואלת אותי, אתה יודע מה ראיתי? לא. בנות מיישוב, מתפללות מנחה במניין. באמצע חופש. לא אחת, לא שתיים, לא חמש. מתפללות במניין. מדהים. אז מה האמירה שלהם? ויש דברים שהם עושים מרשים מאוד. ואני התיישבתי בדבר עד שיצא לי משפט, ונראה לי שהוא מאוד קולע. כי אמרתי אותו להרבה דטלפים, וראיתי את התגובות, כמו את החיוכים שלכם על ברסלב פה. הם אומרים לקדוש ברוך הוא, תשמע, ריבונו של עולם, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך, אבל יש לנו תנאי אחד, קבל אותנו כמו שאנחנו, ואם לא, חבל. זה מה שהם אומרים. אנחנו מאוד אוהבים אותך, אבל יש לנו תנאי אחד, קבל אותנו כמו שאנחנו. ומה אנחנו? אנחנו דור של אהבה. בגלות הייתה עירה. אתם יודעים שיש כמה עירות, עירת הרוממות, עירת החטא, עירת העונש. האם יש מדרגה יותר נמוכה מעירת העונש? העונש מכבודו ובעצמו. אם אבא אומר לבן שלו, תשמע, אם לא תקשיב לי, אני אתן לך סטירת לחי, זה יראת העונש. אבל אם הוא נתן לו סטירת לחי, זה עוד דרגה. 2000 שנה היינו בעונש. לא בעירת העונש. לא פלא שעירת העונש שעלת בכיפה. היום אנחנו באהבה שאינה תלויה בדבר. מאיפה אני יודע שאינה תלויה בדבר? כי הקדוש ברוך הוא החזיר הביתה לא רק את אלה שהם צדיקים, אלא גם את אלה שלא. אם כן, זה אהבה שאינה תלויה בדבר. ובדור של אהבה, אדם רוצה להיות קשור. לא לעשות כי צריך. זה לא גדודים, זה סיירת, זה עם כל הלב, זה בהתנדבות. זה כמו ישיבת בן הזמן. זה לא חובה. זה לא בטלם, זה 101. היחידה 101. לזה הולך רק מי שבאמת רוצה עם כל הלב. והדור שלנו הוא דור של מי שרוצה עם כל הלב, כי זה דור של אהבה. את הדבר הזה כתב מרן הרב זצ"ל בתפרי סמך ה' במאמר הדור שיצא בתפרי סמך ו'. 113 שנים. הדור שלנו אינו ראוי לשוב מיראה, אבל ראוי הוא מאוד לשוב מאהבה. מה קרה ב-113 שנים אחרי? הכל נשאר אותו דבר? או שמפלס האהבה הולך ועולה, מתגבר ומעמיק? תשאלו את אנשי דור הוואי. אני לא מדבר על הזד. האהבה הולכת ומעמיקה. והרב ארוש זה דמות של אחד שעושה הכל מאהבה. הוא עושה הכל. אבל כל הזמן אהבה. מלא חיוך, מלא שמחה, מלא אהבה לכל אחד, גם אם הוא בשעול תחתיות, גם אם הוא בשביל שמיים, אין הבדל. הוא אוהב את כולם, הוא עוזר לכולם. ורואים לו את זה על הפנים ועל הספרים. ולכן אלה שנפלו, לא מעט חוזרים דרכו. האם אני ממליץ ללכת לדרך של הרב ארוש? אני מאוד מאוד מכבד אותו. מקום מאוד עמוק. הוא גאולה עצומה לחלקים גדולים? לי לא. אני לא בטוח שלכם. לחלק אולי כן, לחלק אולי לא, אני לא יודע. זה לא דווקא. אני יותר דבוק ברב זוסמן. ותפילה כזאת, געגועים כאלה, בעיניי זה מה שבוער. ממילא גם עם געגועים כאלה, גם שמחת תורה, שמחה עד בלי די. וכל פעם שגומרים משנה או דף גמרא, בוודאי אם עושים סיום או סדר בוקר, מילא שמחה עצומה, מה שזכים. זה המשך של אותו דבר. זה יהודי שכל הלב שלו, כל תא בלב שלו הוא יהודי. שמעתם? כל תא בלב שלו הוא יהודי. הדור שלנו הוא דור שלא מספיק לו לעשות מה שצריך. הוא רוצה שכל תא בלב שלו יהיה יהודי דבוק בהשם יתברך, דבוק בתורה הקדושה, דבוק בכל מצווה, דבוק בכלל ישראל, דבוק בגאולה שהולכת ונרקמת לעינינו. הוא מוכן למסור את זה את הנפש בצבא, בהתיישבות, בישיבה, בכל משימה שיתנו לו. והוא יותר ויותר ויותר רוצה להרגיש שהלב שלו בוער באהבת השם כשהוא עובד את השם. לכן עולם הנגינה התפרץ ושינה עולמות. שרים פה ניגוני קרליבך בליל שבת. גם כאן התקלקלתם. עולם חדש. יש לו הרבה 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 נקודות שבהן זה מתגלה. יש הרבה מצוקות שלא מקבלות מענה. לעניות דעתי, הדבר שמוטל עלינו לפרוץ, זה לא רק ללמוד תורה. זה ללמוד תורה מתוך לב שכל תא ותא בו הוא בוער, הוא רוטט, הוא מלא. אהבת תורה, אהבת השם, הוא מלא, הוא קורן מאור של תורה. אם אנחנו נהיה מקומתי מצח, לא רק שבתל אביב אף אחד לא ילך אחרינו, גם בבית אל אנחנו יוצרים מצוקה מסביבנו, כי הדור שלנו ראוי מאוד לשוב מאהבה, ויותר ויותר קשה לו לשוב רק מיראה. הוא לומד מצוין בישיבת בין הזמנים, ומתוך כך הלוואי גם בכל הזמן. אני כהן, אני עומד עם הגב לארון הקודש. מה עושה כהן כשעומד עם הרב לארון הקודש? אני רוצה לברך אתכם, שיהיה לכם לבבות בוערים להשם יתברך. לבבות בוערים לתורה הקדושה, שכל אחד יהיה חייל בסיירת, שגם אם יש הרבה שערה מסביב, הוא בוער, הוא הופך את העולם, הוא פורץ דרכים, הוא לא נמצא רק במקום אחד כי כך צריך, אלא הוא מבין שהכל הולך להתהפך, להיות קרוב להשם עד כדי כך, שלא רק את כל תושבי ישיבת בני צבי ותושבי בית אל, אפילו לא רק את כל יושבי גוש דן, ולא רק היהודים בכל ארבע כנפות תבל, אלא אז אהפוך כל העמים, כולם, מקרוא שפה ברורה בשם השם, זה תלוי בשאלה הזאת. עד כמה שלנו יש חלק בזה? אומר הרב באורות, פעם לימדנו את העולם חובות. וחובות, גם אם אדם מבין שהוא חייב, אבל הוא שונא את מי שלימד אותו את החוב. היום אנחנו מלמדים את העולם, אז תתענג על הוויה. אז תתענג על השם. ומי שמלמד עונג, הוא בוודאי עונג אלוקי, אותו כולם אוהבים. אומר הרב, זה התפקיד של הדבר הזה. ואם זה היה נכון לפני 100 שנה, היום זה נכון. כפלי כפליים, הצלחה רבה, בתפקיד הנפלא. תודה רבה.